כן, אמרנו שההגדרה העקרונית של השקר, דיברנו עליה, אנחנו תמיד באים להבין את הדוגמאות הפרטיות, הספציפיות שמובאים כאן, על סמך העיקרון המנחה, שעל פיו ניסינו להבין מה העניינו של השקרן בעצם. אז השקרן הוא מסלף. השקרן הוא, יש לו חתירה מתמדת, לסלף, להחליף, לשבש, לזייף את המציאות כמות שהיא. בין אם מדובר במציאות הפיזית, עד כמה שאפשר, הוי, האומרים לטוב רע, לרע טוב, למר מתוק, למתוק מר, לאור חושך, לחושך אור, זה היפוך בכל מיני תחומים. האומרים לאור, חושך, כן? זה היפוך בתפיסת המציאות המוחשית. אור, חושך, מר מתוק, מתוק מר, חך, לטוב רע וכו', לרע טוב, שייך לסילוף והחלפת מושגים ששייכים לעולם הפנימי של הנפש, טוב ורב. זה עניין של השקרן. זאת אומרת, במקום שאנחנו משנים, מסלפים, כמובן אם אנחנו עושים את זה במזיד, זה מראה שמידת השקר יותר חזקה בנו. אבל גם כשעושים את זה בשוגג, או בלא מתכוון, זה מראה על איזשהו חסרון באהבת האמת. כן? שימו לב שאדם שיש לו אהבת אמת גדולה מאוד, כן? הוא מאוד מאוד זהיר בדבריו. הנה, ישב פה לפניי ראש הישיבה, הרב דב ביגון, שכוח, הרב דב ביגון, ישב פה לפניי, שימו לב איך הוא מדבר. למקומות שהוא לא יודע, הוא לא נכנס למקומות שהוא לא יודע. הוא לא יתחיל לדבר על נושא שהוא לא בקיא בו, ויעשה השלמות, כמו השלמת ציוד בצבא, הוא יעשה השלמות באמצעות שקר. לא יעשה את זה. הוא מאוד נזהר. מאוד מאוד נזהר. יותר מזה, יש דברים שהוא יודע ולא אומר אותם. מכיוון שהוא לא רוצה לעשות שקר בנפשו, לומר את הדברים לפני מי שלא מתאים לומר את זה. לא מתאים. זה יהיה שקר לבוא ולומר לכם, כן, את הדבר הזה. כי זה לא מתאים לכם. זאת אומרת, יש פה איזה חוסר התאמה. זאת אומרת, האדם האמיתי הוא כל הזמן עוסק בהתאמה, הוא כל הזמן עסוק, כן, בעצם להציב את הדברים על בוריים וכאמיתתה. זה מאוד בולט. אגב, זה מאוד מאוד מרשים אותנו. זה גורם לנו הרגשה שיש סדר במציאות, כן? לעומת אדם שקרן, שהוא גורם לנו ערבוביה עצומה, הוא מערבב המון המון דברים, הוא מערבב תבן יחד עם בר, כן? הכל מעורבב, הכל מעורבב, מאוד מאוד קשה להתמודד עם מציאות חיים מעורבבת, כן? כשאדם הוא שקרן, הכל לפי מדרגת השקר שלו, כשאדם חי בחברה שקרנית, הוא לא מוצא את הראש ואת הרגליים. מיוחד אנשים שהם פתאים, פתא יאמין לכל דבר, ואז הוא מאמין לשקרנים על ימין ועל שמאל, כן? מספיק שקצת, כן, קצת בוזקים מעל השקר, איזה תבלי נחמד, קצת מושך את העיניים, קצת זה, כבר מאמינים יותר פמיד. ואז הוא מכניס יסוד שקרי בתוך תפיסת החיים שלהם. ואז הם לא מבינים, מה לתבן את הבר? יש להם חלקי בר, אבל פתאום נכנס תבן. פתאום בתוך הקן שלהם מוצאים ביצה שלא שייכת לקן. ביצה של קוקייה. מה עושה פה הביצה הזו? מה הנטע הזר הזה בתוכנו? לא מבינים. אם ראיתם איזה פעם בטבע, איך זה קורה? כן? והאם הפונדקאית שמערכת את הביצה של הקוקייה בתוך הקן שלה, עם הביצים שלה, אפילו לא מבינה מה קורה, למרות שהביצה יותר גדולה של הקוקייה, הרבה יותר גדולה מהביצים שלה, שלה המקוריות. אבל היא אומרת, תראו, אני אימא. והאימהות גוזרת עליה לטפל גם בביצה הזו. ולמרות שהגוזל של הקוקייה בוקע ראשון, והוא גדול פי שניים ושלוש מהגוזלים המקוריים, מתחיל להעיף אותה עם העץ אחד אחד, מגבעים של 50 מטר ויותר, האמא באופן פיליון שיכל לטפל בו. טפלת בו. הגוזל כבר יותר גדול מהאמא פי שתיים. כן? האמא. ועדיין היא לא מרגישה, היא לא מבינה שיש פה, היא המשיכה לנהוג בו. בהקרבה בלתי רגילה. לא נשאר לה כלום מהגוזלים שלה, כולם מתו. נשאר רק הפולש. כן? גוזל הקוקייה. המשיכה לגדל אותו. מביאה לו אוכל. עד שהוא מתעופף מן הקן. לפעמים, אני אומר, זה הכל משל, שבתוך הקן שלנו, שאנחנו מנסים לגדל ביצי אמת, אנחנו מרשים לכל מיני גורמים שקריים, להיכנס בתוך רקמת האמת, לפגום אותה, לזהם אותה. כן? זבובי מוות יבאיש רוקח. זבוב מוות זה זבוב של בקר, מתונף, כזה הירוקים האלה, שהרגליים שלהם יש להם תמיד טביעות אצבעות של צועה. כן? תראו לכם שזבוב כזה נכנס לתוך שמן טוב, שמן ורדים, שמן כזה יקר, שמן יקר. מה יקרה לשמן הזה? הוא כבר ימאס. ככל שהדבר הוא יותר יקר, שמערבים בו משהו שלא ממינו, זה ממיס אותו. וכך אנחנו מסתובבים חצי אמיתות. כתוצאה מכל מיני שקרים שספחנו, קנינו, הוננו, עונו אותנו. ואם נפתח את ארגז הכלים של האדם, את ארגז ההכרות שלו, אנחנו נמצא בפנים ערבוביה בלתי רגילה של שקרים ואמיתות. עכשיו, הבעיה היא שקר ואמת לא הולך ביחד. ואדם נסה להרכיב ולתפוס, לקבל תמונת מציאות שלמה. מצד אחד הוא רוצה שארץ ישראל, לשבת בארץ ישראל. כן? הוא מרגיש שיהודי צריך לעלות לציון. מצד שני, הוא מאמין בשתי מדינות לשתי עמים. אתם מבינים את הבלגן? עכשיו, אדם כזה שרוצה ליישב את שני הדברים לא מצליח. יש לו חלק אמת, שהוא מרגיש שזה המקום שלו. מצד שני, יש לו חלק שקר. שיש אומה שמגיעה למדינה פה בפנים. עכשיו, הוא מתייסר בתוך תוך, הוא לא יודע מה לעשות. הוא לא יודע מה לעשות. מבינים מה שקורה? אבל זו לא הדוגמה היחידה. לאמיתו של דבר, כן? אין בית שאין בו מת. אין כמעט אמת או חלק אמת שלא מעורב בו שקר. זה נקרא, האמת תהיה נעדרת. כן? מה זה תהיה נעדרת? האמת היא עדרים עדרים. אין רצף ביניהם. יש עדר, חתיכת אמת פה, חתיכת אמת פה, ואין קישור. מה יש באמצע ביניהם? שקר. השקר נמצא בין האמיתות, ואז הוא לא מאפשר גם להם להתחבר וליצור תמונת מציאות שלמה. לא מאפשר להם. וכל אמת בפני עצמה, גם בלי החיבור, כל אמת בפני עצמה, לא נתאמת כהלכה, כיוון שאותו זבובי מוות מבאישים רוקח, את אותו שמן טוב של האמת, חלקי השקר מציקים לאמת. ואז אדם חי בצילה של ערבוביה, של אמת ושקר, כל חייו. מאוד מאוד קשה. לא קל לשמור על האמת היום. לא קל. יש המון שקר בעולם. המון המון שקר. כן? יש שקרים שמתפתחים פה בתוך העם היושב בציון. יש שקרים שמיובאים מבחוץ. יש שקרים פוליטיים, יש שקרים תרבותיים, יש שקרים מכל הסוגים. העולם רווי, האוויר רווי בשקרים. האמת תהיה נהדרת גם במובן הפשוט, שיהיה קשה להשיג אותה. מרוב שהאוויר מעורבב בשקרים, קשה כבר לדעת מה היא אמת. קשה לבודד את חלקי האמת באופן נקי, נקי לחלוטין, ולהתחיל לחבר אותה זו לזו. אין לנו שיעור אלא התורה הזאת. שמחתנו הרבה, יש כמה מובלעות מופלאות ביותר של אמת. דיברנו על זה בהתחלה, בעריכות, שיעור כמעט אחד, שיעור שלם כמעט. כן, על כל חלקי האמת שנותרו לנו לפליטה. חלקי האמת, כן? דרך הארץ שיש בתוכנו עדיין, מה שנשתייר מאותו דרך ארץ, כן? שימוש אתם דרך חמים, אנשי אמת, תורה, מצוות, נבואות. יש המון חלקי אמת, זה כמו גושים של אמת שהם נעים במציאות. ואנחנו צריכים לתפוס אותם, לעלות אליהם, להתחיל לחבר אותם זה לזה, ולאפשר לאותם חלקי אמת לשחרר את ההשפעה שלהם כדי להנדיף, לסלק את השקרים מן העולם. אבל קודם כל, הדברים מתחילים בנו עצמנו. עכשיו נעזוב את כל החשבון הגדול של השקר. אנחנו לא מוצאים את הראש ואת הרגליים בתוך מערכת השקר הגדולה הזו. קודם כל, אדם צריך להתחיל מעצמו. כן? אמרתי מקודם, ישב פה לפניי אדם אמיתי. כדאי להסתכל על האיש. כדאי לראות שהוא לא מרמה לא בתנועות הגוף. הוא לא מרמה לא בדיבורים. הוא לא מרמה ברגשות. צריך לשים לב לנקודה הזו. יש בינינו אנשי אמת שאפשר להסתכל עליהם. קודם כל צריך להעריך אותם ולדעת שהם מייצגים משהו מאוד מאוד חשוב. מאוד מאוד חשוב, שחסר לנו מאוד, אמת. צריך להתקרב לאנשים האלה, צריך לבחון היטב את צורת הדיבור שלהם, לראות איפה הם מדברים, איפה הם לא מדברים. ושהם מספרים משהו, איך הם מספרים? האם הם מתפתים להוסיף או להחסיר לתועלת אישית, או שהם אומרים את האמת כמות שהיא? כמובן בחוכמה. מצבים שאסור להגיד את האמת לאדם, זה יכול לפגוע בו. אז הם מוצאים דרך אחרת, העיקר לא לשקר. משנים משום שלום, משנים, אבל הם שקרים. יש כאלה דברים. ילדים קטנים גם אמיתיים. אדם מבוגר שרוצה קצת איזה בריזה של אמת, שיסתכל על ילדים קטנים שמשחקים בארגז החול, ילדים קטנים שמשחקים ביניהם, אפשר לראות שם את קומת האמת הפשוטה יותר. כמובן זה לא אמת מוסרית, זה לא איזשהו... אבל זה רמת האמת שבטבע, רמת אמת טבעית. Okay? זאת אומרת, הילדים הם למעשה בצורת ההתנהגות שלהם, הם בעצם מייצגים חוקות אמת טבעיות. כן? כמובן שאנחנו לא הופכים את הילדים לרבנים שלנו. ודאי וודאי שלא. אבל אני רוצה רק לומר שילדים עוזרים לנו לתקן את הפגימות שבאמת הטבעית. כי ההתפשטות של השקר היא כל כך קשה, שהוא חדר אפילו ליסודות של החוקים הכי פשוטים. חוקי הנפש הפשוטים. ילד, ילד. ילד. ראיתם פעם ילד ששואלים אותו מה הוא רוצה והוא מתלבט? מתלבט. לא, הוא יודע מה הוא רוצה. לא תמיד הוא רוצה את הדבר הטוב. אבל יש לו איזה מהלך טבעי שמכריע בקרבו, איזה דיבור, איזה דחף טבעי, שהוא פוסק לו את הפסקים שלו. כמובן שהוא צריך הורים שיחנכו אותו, כן? ויקחו אותו לשלב הבא, ולהזהיר אותו גם לפעמים מפני האמיתות הטבעיות, לדעת שהם לא הכל, כי האמת טבעית לפעמים יכולה להביא את האדם לאבדון. אבל סך הכל, אם אנחנו רוצים לחזור ולחדש את הברית עם האמת הטבעית הפשוטה ביותר, יש מקום להסתכל על ילדים ועל הפעולות שלהם, על הסקרנות שלהם, על התמימות שלהם, על הרבה דברים. אז אפשר ללמוד את האמת, היא מצויה. רק צריכים לדעת, כן, את חברתו של מי לבקש. צריך לדעת חברתו של מי לבקש. כן? צריך לדעת איפה כדאי לפתוח את הלב ואת האוזניים, ואיפה כדאי לאטום אותם. יש מחיר לכל דבר. יש מחיר לכל דבר. אתה יכול לתרץ באלף ואחת תירוצים. אלף ואחת תירוצים. את זה שאתה שומע פה וקורא פה ומדבר עם האו ומתדיין עם האו ומתפלמה. אתה יכול לתרץ באלף ואחת אופנים. יש תירוצים טובים. יש תירוצים. למה אני קורא פה ולמה אני שומע לזה ולמה אני רואה את זה. יש תירוצים. אבל צריך לדעת. אם בך יש עדיין שקר, השקר של הזולת יתחבר עם השקר הנקבי שיש בך, יש בך חלק של שקר. למרות שרוב היום אתה יושב בישיבה ואתה לומד תורה, אבל מכיוון שיש בנו חלקים של שקר, למרות שהם לא פעילים, הם כמו איזה חיידק מורדם. אבל מה קורה כאשר אתה שומע את אותו אדם שהשקר אצלו הוא פעיל? הוא מעורר אצלך את השקר הנקבי. אצלו הוא זכרי, הוא פעיל. אצלך הוא נקבי, הוא תלוי בהתעוררות מבחוץ. ואז האדם, כן, איזה פניה אמרה, אז האדם מאיס פניו, האדם השני, מאיס פניו לשקר. ואז זה פוגש את נקודת השקר הרדומה שבתוכך, וזה מעורר אותה. ואז פתאום אתה לא מבין. מדוע אחרי שדיברת עם אותו פלוני, פתאום נהפכת עושה דברו. פתאום אתה, וואלה, נהפכת גם אתה זכרי. פתאום אתה אומר את הדברים האלו. כן? לפני כן לא אמרת אותם. אבל הוא הביא אותך למדרגה של שקר אדום, כן? למדרגה של שקר פעיל. צריך לדעת היטב, עם מי אנחנו מדברים. לא כל אחד צריך להקשיב לו. לא כל אחד. יש ערס גדול בדברים של אנשים. יש שקרים קשים יותר. שקרים מאוד קשים. בכל התחומים אגב. שקרים שנוגעים להבנת תכלית חייו של האדם, שקרים שנובעים, כמו שאמרתי, להבנת משמעותו ויהודיו של עם ישראל, שקרים ביחס לתורה, ביחס למצוות, ביחס לארץ ישראל, כן, כמו שאמרתי, ביחס לזיקתנו לארץ ישראל. שקרים איומים. שייכותה של ארץ ישראל לנו, שייכותם של מקומות בתוך ארץ ישראל, אם זה הר הבית או כל מיני מקומות אחרים. ובינינו, כשאנחנו שומעים את הדיבורים האלו, האם אנחנו יודעים להשיב להם, או להשיב עליהם, מתוך אמת פשוטה שבתוכנו, ולהיות בטוחים שהכל זה הבל הבלים, ראות רוח, או שאנחנו קצת, מתעורר בנו איזה רוגז פנימי, איזה רוגז פנימי, איזה הרגשה של פחד. וואי, הר הבית לא שלנו. וואי. אולי באמת אין לנו זכות על ארץ ישראל כולה. אולי זה יפה רק לדיבורים ול... אבל בפועל זה לא מציאותי. וואי, אולי באמת לא יהיה בית מקדש. אולי באמת לא תחזור הנבואה. אולי באמת משיח לא יבוא. אולי באמת אין תחיית אמיתיים. אולי באמת התורה היא לא מן השמיים. כששמעת באקדמיה וקראת בספרים שהתורה היא לא מן השמיים. אולי, אפשר, שלא היה מאמין. חשפת את עצמך לדברי שקר כאלו. וצריך לדעת שדברי שקר כאלו בעולם הזה הם יותר מתקבלים. כן? כי יותר קשה להראות את הקדוש ברוך הוא בחוש, מאשר להראות את הטבע. הטבע הוא לפנינו. הקדוש ברוך הוא מופשט. הרבה פעמים הקושיות הן כביכול יותר טובות מהתירוצים. אתה עכשיו צריך לתחזק את האמיתות שלך, שחלקם הן הולכות הפוך ממה שרואים בעיניים. פשוט. אז לא רק שהאמיתות האלו אצלך הן מפוקפקות בחלקן, אז אתה עוד הולך עכשיו לפתוח את עצמך, את לבך, את אוזניך, את מוכך. אתה הולך עכשיו לפתוח לדברי שקר של אנשים ספקנים, כל מיני טיפוסים שאין להם אלא מה שרואות עיניהם. צריך מאוד מאוד איזהר. אומר רב קוק בעוד מוזר, כן, בבקשה, איתי. מה? לא. זה לא סוג של בריחה. כן? זה לא סוג של בריחה. אני רוצה להתמודד עם הדבר הזה, אבל צריך להבין שההתמודדות, כן? אותו דבר היית יכול להגיד, כן, על דברי הרב קוק שזה סוג של בריחה. הצדיקים התיאוריים אינם קובלים על הרשעה, אלא מוסיפים צדק. זה לא סוג של בריחה? לא. על ידי הוספת הצדק, הרשעה נעלמת מאלה. זאת אומרת, זה התמודדות עם השקר. אבל התמודדות עם השקר זה רק בהגדלת האמת. רק בהגדלת האמת. אני לא בורח. אני לא בורח מן השקר. אלא אני הולך אל האמת. מזה שאני הולך אל האמת ומחזק אותה, השקר ייעלם ממילא. אתה יודע שיש שקרים שנאמרו לפני 100 שנה, שהיום כבר אף אחד לא אומר אותם. כי האמת התפתחה. כן? בסדר, יש שקרים שהיו מאוד נפוצים לפני הרבה שנים. היום איש לא אומר אותם, מי שיאמר אותם היום יחשב לא נורמלי. האמת התפתחה דייה כדי שדבר כזה לא יאמר. או שדוברי השקר ההוא כבר ייכנסו למחתרת. אז זה לא בריחה. אני חושב שזה הפתרון היותר אמיתי ויותר עמוק. האדרת האמת. כן? זה לא שאנחנו בורחים מהשקר לאמת הקטנה שלנו. אנחנו מתרחקים מן השקר כדי שנוכל לפתח את האמת, ובזה לפתור את הבעיה. אני חושב שזה אחת הדרכים המרכזיות, אמי. כי אם אתה תבוא ותתווכח עם השקר בשעה ש... לא אתה. כן, אבל אם אדם יבוא ותתווכח עם השקרן בשעה שהוא עצמו שקרן, מה זה יעזור? מה זה יעזור? אני אגיד לך יותר מזה. ככל שהוא ינסה יותר להסביר את עצמו, כך הוא יותר מגוחך בעיני השקרן. השקרן יסתכל ויגיד, אתה משחק לידיי. הנה, אתה בעצמך מסופק. אתה בעצמך לא מסביר את הדברים כמו שצריך. אתה בעצמך לא מוכיח, לא לעצמך, ודאי שלא לי, שבאמת ארץ ישראל שלנו, שבאמת עם ישראל הוא עם בחירה, שבאמת יש נשמה, שבאמת התורה היא מן השמיים. אני שומע אתכם מדבר, בבקשה, דבר איתי. אבל אני שומע שאתה לא מסוגל להגיד את הדברים בצורה מסודרת. ולמה אתה לא מסוגל? כי עדיין לא התפתחה בך האמת בצורה מספקת. ושהיא תתפתח בצורה מספקת, לא צריך להתווכח בכלל, רק יראו את הפרצוף שלך. רק יראו את הפרצוף שלך, כן? הרב ביגון לא צריך להתווכח. אני לפעמים הולך איתו לחתונות, כל מיני מקומות. אני מסתכל, הוא רק מגיע עם החיוך הזה. כל השקרים נופלים. כל השקרים נופלים. כן? גם אם יש לאנשים שקרים, הם ודאי לא יגידו את זה לא. לידו לא אומרים שאין תורה מן השמיים. לידו לא אומרים שאין בורא. לידו לא אומרים שנצח ישראל ישקר. לא אומרים. גם אם אתה חושב ככה, לא אומרים. כי זה לא שייך. זה לא שייך. אפילו לא צריך להתווכח. מרגעה גבוהה. מרגעה גבוהה. אומר רב קוק, מוסר אביך, אומר, כן? אומר, מתי מותר לך להיות סבלני כלפי דעות שקריות? מתי מותר לך להיות סבלני כלפי דעות שקריות? או כלפי דעות שיש בהם הרבה שקר וגרעין אמת נסתר? ונעלם, לא נראה לעיניים. מתי? מתי מותר לך להתקרב לדעה מורכבת כזו? מתי? רק כאשר אתה עצמך מנוקה, כך הוא כותב, מנוקה מכל רשעה. אבל אם אתה לא מנוקה משקר, ואתה מתקרב לדעה שיש בה ערבוב של שקר ואמת, אתה טיפול. אתה טיפול. אתה לא תוכל. יצננו אותך. השקר יצנן אותך, יצנן לך תאירת שמיים. אבל אם אתה בא מלב מנוקה מכל רשעה, ואתה עכשיו מתווכח עם אדם מבולבל, שהדעה שלו היא ערבוביה של חלקי אמת ושקר, שאתה תדבר איתו, אתה תהיה אפילו יכול להוכיח לו שהשקרים שלו ניזונים ממה? מגרעין אמת גנוז שהוא עצמו לא מכיר בו. עכשיו את גרעין האמת הגנוז אתה תיקח, אתה האיש המנוקה מכל רשעה, אתה תיקח את גרעין האמת, אתה תראה לו איך גרעין האמת הזה מצדיק לו את השקרים, ואחרי זה תראה לו שגרעין האמת הזה שייך בכלל למקום אחר. גרעין האמת הזה, כדי שהוא יתגלה יפה, כן? הוא צריך בכלל ללכת לכיוון אחר. כדי שגרעין אמת אוניברסלי, כן? אוהבים גויים, אוהבים עמים אחרים, רוצים להעניק להם זכויות. ודאי שזה נובע מגרעין אוניברסלי, שיסודו זה באברהם אבינו. אבל גרעין האמת הזה, אם לא יודעים להשתמש בו, הוא יכול להשמיט מתחת רגלינו את כל הזכויות שלנו, להעדיף אחרים או את החיים של אחרים על חשבוננו. אבל בוא תראה מה עושים גרעין האמת הזה. גרעין האמת האוניברסלי הוא לא עומד בסתירה בכלל עם לאומיות ישראל, ואדרבה, דווקא לאומיות ישראל היא זו שמאפשרת לנו להיות יותר אוניברסליים. אבל אם הוא בא על חשבון הלאומיות, הוא כולו שקר, ועד לכאן דברי יצר הרע, שלוקח את הגרעין הזה ומסלף אותו, מסלף אותו ויוצר שולחן ארוך של לאומיות אחר לגמרי. האם אתה מנוקה מכל רשעה, לא תהיה לך שום בעיה להסביר את הדברים בצורה הזו. אבל אם אתה לא מנוקה, הוא בסוף שכנע אותך. בסוף שכנע. ולא חסר אנשים מאמינים שהשתכנעו כבר. שאולי באמת צריך ללכת לפשרה, או לפה, או ל... יש אנשים כאלה. בכל אופן, אמרנו שהעיקרון של השקר הוא עניין של סילוף תמונת המציאות. והסילופים הם רבים ומגוונים. כן, ראינו כמה סילופים. כן, במסגרת הפסקה שנקראת, הכותרת, מתחת לכותרת, ויש בעניין השקר 9 חלקים, כן, 9 חלקים, שלמעשה 9 דוגמאות של סילופי מציאות. זה 9 אבות, ותולדותיהם אין להם סוף. אבל זה 9 אבות, 4 אבות נזיקים, ולהם יש תולדות. 9 אבות נזיקים של השקר. ראינו את מספר 1, המכחש בחברו, בפיקדון או בהלוואה, סילוף המציאות הקניינית, כיוון שמצטיירת לו המציאות באופן שקרי, היינו, כן? שלא כפי שהתורה קובעת שאדם זכאי ורשאי, כן? לעשות כבשלו בקנייניו, האדם הזה בא להרער על כך ולהגיד לא. הפיקדון שלך הוא שלי, בפרט שהוא נמצא ברשותי, הפקדת אצלי במרתף, עכשיו אני מכחיש ששמת אצלי אי פעם דבר מה. זה שלי, ההלוואה שנתת לי להוצאה, אני כבר פרעתי לך אותה, מעולם לא נתת לי הלוואה. אתה טוען נתת לי 2,000? לא, נתת לי 50 שקל. זה התערבות גסה בסדרי המציאות הקניינית. אמרנו, על זה נחתם גזר דינם של דור המבול, מלא הארץ חמס. זה השקר הקנייני. כן. אחרי זה ראינו את השקר, מספר 2, חלק שני, ראינו את השקר, שהוא נועד להערים, או יותר נכון להשתמש בתכונות האדם הטובות, כדי להשיג מטרות שקריות. אני מנצל את התום שלך, אתה אדם תמים, נותן אמון בבני אדם, אני מנצל את התום כדי לקחת ממך משהו. כן? ניצול התום. השקר שמנצל את התום, הוא מנצל את היפוכו. התום הוא שייך לאמת. התום הוא חלק מאוד משמעותי של האמת. כמו שאמרנו, ילדים קטנים, בעלי תמימות, יש גם אנשים מבוגרים בעלי תמימות, כן? אבל התום הוא מרכיב מאוד מאוד חשוב בהופעת האמת. איש תם יושב אוהלים, זה יעקב אבינו. השקר הוא מתמחה, יש כאלו אנשים שקרנים, שהם מתמחים בניצול התום של הזולת, הם משתמשים בעצם במציאות האמת כדי לסייע לשקר. עד כדי כך. מכיוון שאתה תמים, אבל תמים בלי תורה, יעקב אבינו היה תם, אבל יושב אוהלים. כן? תכונת התמימות שבו היא עוצבה, היא נבנתה, כן? היא נקנתה בהשפעת התורה. אז זו הופעה של אמת שיש בה גם גבורה. זו אמת שיודעת לדחות את חלקי השקר מנה. זו אמת שיודעת להבחין בחלקי השקר, כמו גוף שיש לו מערכת חיסונית שיודע להבחין במזיקים שנכנסים לתוך האוטונומיה שלו, ואז הוא תוקף אותו. זה יעקב אבינו. יעקב אבינו זה תום של תורה. אבל יש אנשים שאצלם התום הוא עוד לא הגיע למדרגת התורה. ולכן, כמו שאמרנו, בבחינת פתי ימין לכל דבר. מה עושים השקרנים? הם מחפשים את האנשים האלו. כמה קל להפיל בן אדם. כמה קל להרדים במשמרת את התמים. שמאמין שכולם טובים, כמו ילד הקטן שרואה איש זר ברחוב, האיש הזר אומר לו, רוצה סוכריה? הילד מאמין בו. נו, כבר מה יכול להתכוון בן אדם, אם לא לטובתי, אומר הילד? איזה איש טוב ונותן לי סוכריה. אבל יכול להיות שזה הזאב, אבל ילד הקטן זה כיפה אדומה. זה הניצול הגדול שהשקר מנצל את התום. השקרנים יבואו לתמימים. הם לא יבואו למודל היעקבי. הם לא יבואו למודל היעקבי. הזכרנו פה את רבינו הרב ביגון כבר פעם שלישית עכשיו. הם לא יבואו אליו. כי התום שלו הוא מחוסן. אי אפשר להרים עליו. אי אפשר לעשות איתו עסקים לוכלכים. אל תנסו, אבל אי אפשר. אי אפשר. נשים, דעתם קלה. תלמידי רבי מאיר פיתו את אשתו לדבר עבירה. כי הם רצו להוכיח שגם ברוריה, עם כל חוכמתה, עם כל חוכמתה, היא נוחה לפיתוי. עם כל חוכמתה. במסגרת הוויכוח, מה כוחה של תורה בחינוך האישה? כל המלמדת ביתו תורה כאילו מלמדה תפלות. כן? היא יודעת הרבה תורה. אבל עדיין, אתם תראו שהיא נשארה תמימה. שידלו את התלמידיו, תלמידי רבי מאיר, רבם, בעלה של ברוריה, שידלו אותה לדבר עבירה ונתפתתה, כך כתב. מסכת עבודה זרה. כמדומה נדפי את זה, לא זוכר. אבל הדבר הזה מרוב בושת, מרוב בושה, רבי מאיר ברח מארץ ישראל. ברח, מרוב בושה, על זה שנתפתתה. היא נשארה פתיה. עם כל החומה שלה. הייתה מאוד חכמה. ברוריה, מאוד חכמה. אבל נשים דעתם קלה. ויש אנשים שיודעים את זה. יש כל מיני עשבים ואנשי צייד שהתפקיד שלהם זה לפתות נשים. לפתות נשים. להיכנס להם לנקודת הרגש ולערער שם את הביטחון, את הכבוד, את המשמרת העצמית. יש אנשים כאלה. יש גברים שמתמחים בזה. הם רואים נשים שלא מקבלת תשומת לב מבעליהם? הם יודעים בדיוק שזאתי משתוקקת לחיוך. זאתי משתוקקת לדיבור. הם יודעים בדיוק מה חסר לכל אחד. זה יכול להיות ברמזור, פותחים חלון, זה יכול להיות בסופרמרקט, זה יכול להיות ברחוב השכונתי. הם יודעים בדיוק מה חסר לאותה אחת. ואז הם פשוט נותנים לה את מה שהיא צריכה. זהו. הם יודעים גם את אופי החיוך שהיא צריכה. אם זה חיוך כזה, חיוך כזה, חיוך כזה. הרי שהיא מקבלת את זה? הפתום שלה, הצורך שלה, בתשומת לב, בהכרה, בחיבה, מפילה אותה. זה הצד השני של השקרנים. השקרנים שמשתמשים בחוקי המציאות של התום כנקודה ארכימדית ונקודת מנוף כדי לקדם את האינטרסים שלהם. ובמקרה הוא, מה האינטרס שלו? האינטרס שנובע מאהבת ממון. כלומר, הוא מנצל את התום שלו כדי לקחת ממנו חפץ, עוקף עליו, ומוכר לו חמור תמורת שדה. לא תיתן מכשול לפני עיוור. עיוור בדבר. לא תיתן מכשול לפני עיוור. אדם מסכן, אין לו מה לאכול. הנה, בשלג. כן? אנשים, הרכב שלהם תקוע בחנייה, אני יודע מה יש להם בעיה פה ושם. היית יכול לעבור, היית יכול להיות מיליונר בימי השלג. שמע, אתה רוצה שאני אפנה לך פה? 500 שקל. אני אפנה לך את כל המבואה, 500 שקל. יאללה, בסדר, בסדר. אתה רוצה שאני אעזור לך פה ופה, אחבר לך את החשמל עם גנרטור פרטי שלי, שלי, שלי? תמכור לי את הרכב שלך. טוב, מה אני אגיד לך? אני מת מקור, טוב, יאללה, קח, קח אותו, קח, קח את הרכב. רק תקן לי את החשמל. בעיה רצינית. שעוקף עליו, כן? אומר לו, בוא ותמכור לי את צדך תמורת חמור. כן? אני אתן לך חמור, אתה תתן לי שדה. הוא זקוק מאוד לחמור אותו אדם. מה זה זקוק לחמור? להעביר איזה סחורה? יש איזה יריד, יום השוק, אם הוא לא יעביר את הסחורה, הוא יפסיד. מרוב דוחק, אתה מפתה אותו למכור את השדה תמורת חמור. זה נקרא מכשול לפני עיוור. אלה שקרנים מאוד מאוד מסוכנים. רבים מהם חיים בתוכנו. צריך להבחין בהם, צריך לזהות אותם, צריך להזהיר מפניהם. כי האנשים האלה מפילים הרבה חללים. כי ברוך השם יש הרבה תמימים. כולל אנחנו. כולל אנחנו. כן. לא יודע אם רוב, אני מקווה שמיעוט, אבל תופעה היא קיימת. תלוי, צריך לראות את המרכיב של העסקנות הזו. יש לנו בזה כללים מאוד ברורים. איך עושים עסקים כשירים? יש בזה כללים, יש בזה הלכות, יש בזה חושב משפט, זה... כשזה אינטרס משותף, אין שום בעיה. כשזה על דעת שני הזדדים, אין שום בעיה. צריך לראות כל מקרה לגופו. ויש מקרים של, כן, אין מפרגסים את הפירות. אין מפרגסים את הפירות. כלומר, אסור יותר מדי לייפות ולשים את הפירות היפים למעלה, כדי שאדם יבוא ויקח הרבה פירות, ולא ישים לב שלמטה יש פירות פחות טובים. אין מפרגסים את הפירות. למה? כי זה לא ראוי, כן? לא ראוי לפתות אנשים על ידי יצירת מרית עין של פירות טובים. בשעה שמתחת מסתתרים פירות שאין טובים. יש הרבה כללים בזה. כן? העיקר לא לנצל את הזולת, לא לשקר, לא למכור לו עסקה מפוקפקת, שאתה יודע שמפוקפקת. היה פה רב גדול, צדיק, עצום, כן? כל מי שמכיר אותו, לא יוכל לשכוח אותו לעולם כמובן, הרב אוריאל, זכר צדיק לברכה. הרב הזה, כשהוא היה מזכיר את הדירה שלו, הוא היה עובר עם הסוחר בתוך הבית, ומראה לו את כל הדפקטים של הדירה. תראה, פה יש סדק בקיר. פה הצנרת היא קצת פה ושם, פה צריך זה, כן, את כל הדפקטים הוא מגלה לו, כן? רק אחרי שהם מגלה את כל הדפקטים, היה עושה איתו עסקה. לפני שהוא יודע את הכל, ויש לו את כל שיקול הדעת, כל שיקול הדעת, את כל המרכיבים שיקול הדעת, כן? הוא לא מוכר, הוא לא מזכיר לו, רק אחרי שהוא יודע. לא מוכן לנצל שום חולשה, שום התלהבות והתפעלות של הקונה, של הסוחר. ספר לי אחי שיחיה, באמת הוא צדיק, צדיק. לכאורה לו אדם דתי, אבל תשמעו סיפור, יתיר לי אפילו לספר את זה. הוא עוסק במכירת בתים, בקנייה ומכירה, וגם תיווך. הוא... כן, זה התחום שלו, וזה הוא עוסק כבר הרבה שנים. והוא מפרסם בתים למכירה. מדי פעם הוא שולח לי במייל, הוא שולח לכל הקבוצה שלו, אז אני בתוך הקבוצה, הוא שולח לי גם את ה... אני מסתכל על הבתים, ככה לראות, זה יפה, באמת בתים יפים, אתה יפה. בתים בכפר, בתים בעיר, לא משנה זה. ומה הפלא, אתה מסתכל על התמונה הזו, אתה רואה בית כזה, אתה מתחשק לך להרים טלפון ולהגיד, זה שלי, קניתי. אז מה זה קורה לו מפעם לפעם? פעם אחת הגיע אליו אחד, כן, הגיע. צלצל ואמר לו, תשמור לי על הבית הזה, אני בא. הוא הסתכל על הבית, הוא רוצה לקנות, הוא רוצה כבר להוציא את הצ'ק. אמר לו, אחי שיחיה, לא מוכר לך, לא מוכר. למה, מה, אני לא מבין, אתה מוכר דירות או שאתה... מה הקטע שלך? אני לא מוכר לך. למה אתה לא מוכר? כי לא ראית אותו. ראיתי. ראיתי. המצלמה שלך מטיילת בתוך הבית, במייל, בפרסום שלו, באתר שלו. המצלמה מטיילת בתוך הבית, זה צלמים מקצועיים, הוא עצמו צלם. אז הוא מצלם את הבית. ראיתי הכל, ראיתי אמבטיה, ראיתי סלון, ראיתי מרפא, הכל ראיתי. אני רוצה לקנות. עד שלא תראה בעיניים, אני לא מוכר לך. אני, המוסר האישי שלי, לא יוכל לסבול שאתה תקנה עסקה שבסופו של דבר תגלה שלא משתלמת לך. אני רוצה שאתה תטייל בבית הזה, אני אעבור איתך, וביחד נראה יותר. אם אחרי הטיול הזה, שיכול לארוך גם, תתכונן חצי שעה, לפעמים אפילו יותר, בית גדול, 240 מטר, כן? אז אחרי שנצא, ואתה תחליט לקנות בכל זאת, אני אברך על העסקה. או, זה מעניין, מעניין. בעל עסקים, בעל עסק כזה, הרבה זמן כבר לא ראיתי. עשה איתו סיור בתוך הדירה. קנה בסופו של דבר, לא קנה, כבר לא זוכר מה סיפר לי אז. אבל זו גישה. זו גישה, כן? שעניינה ותכליתה לא לנצל בשום פנים ואופן, שום סמיות עיניים, שום עיוורון של הזולת, שום התלהבות והתפעלות. שהיא גורמת לו לקבל תמונה שהיא לא לגמרי אמיתית. אתה צריך לדאוג לזולת. אתה צריך לדאוג לכך שהוא לא יתפתה למשהו שהוא חצי אמת. שליש, רביע, לא. אם אתה איש אמת, אם אתה איש אמת, אתה לא תחשיב אף אחד בשקר. אתה תדאג שאף אחד לא ייפול בשקר. אתה לא שקרן, ואחרים לא ייקשלו בשקר. מאוד חשוב להבין את הנקודה הזו. בכל אופן, זה העניין של ניצול התום. זה הדבר השני שראינו. הדבר השלישי, אתה נכון, בתוך שני, תסתכלו בפנים, בשני, ואף בעיני בשר ודם, אתם רואים? כן, ואף בעיני בשר ודם, יש לכם? כן, השני, אין בגוף השקר נזק לחברו, יש לכם את זה? בשורה החמישית, הרביעית, ואף בעיני בשר ודם. ואף בעיני בשר ודם נתאב השקר, שנאמר, כלומר, רוצה להראות לנו עד כמה השקר, כן, עד כמה השקר הוא, הוא לא עולה בקנה אחד עם מערכות מסודרות. השקר הוא נתאב במקומות מסוימים. איפה הוא נתאב? במערכות שהאמת הוא נר לרגלן. במערכות שהאמת הוא נר לרגלן, למשל, תלכו, כן, חיל האוויר, תלכו חיל השריון. יש הרבה אמת בתוך המערכות האלה, למה? למה יש אמת במערכות האלו? מה? כי הן מדויקות. כי חיי האדם תלויים בהם. ככל שהשלכות השקר נוגעות יותר לחיי אדם, לקטסטרופות ואסונות, שם תהיה יותר שקיפות. זה דבר מעניין. יש שם יותר נאמנות לאמת. אבל מערכות שחיי אדם לא תלויים בהם, או שסכנה לחיי אדם לא שכיחים בהם, נדירים בהם, תראו שם שיש שם הרבה יותר טיוח והרבה יותר נפילה בזרועות השקר וחצאי אמיתות. דבר מעניין. הייתי בחיל האוויר, אני זוכר, שאחת לכמה שבועות היו מקרקעים טייסות. בכל חיל האוויר. שעתיים עכשיו בכל חיל האוויר יש הרצאות ושיחות על בטיחות. כל זה למה? פתאום גילו שחסר בורג, אז בזמנו זה מטוס סקאיוק, מיראז', היה חסר איזה בורג בכנף, ברוך השם שנחת בשלום, אבל שגילו שחסר בורג, השביטו את כל בסיסי חיל האוויר, שעתיים הרצאות בענייני בטיחות. וואי וואי, שלא לדבר על הטכנאי, הטכנאי ששכר לשים את הבורג, וואי 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 וואי, מה הלך איתו כבר, זה בכלל אין מה לדבר. איזה עדיקות, איזה אמיתיות. מאלף ועד תף ועם המם באמצע, אמת. פשו, איזה דבר. בכל מערכת שדגל האמת הוא קריטי שמה, אנחנו נמצא מאמץ בלתי פוסק לזקק את האמת. מאמץ בלתי פוסק לזהות את חוקי המציאות האמיתיים. בין הפיזיקליים, במקרה הזה של מכונות, פיזיקליים, הנדסיים, בין המוסריים, דיווח אמת, תחזוקה בזמן, כל הדברים האלו. פלא פלאים, מוסריים, כן? מדעיים, פיזיים, מה שאתם רוצים. אנשים יכולים להגיע למדרגות של אמת חבל על הזמן, במקומות האלה. זה הרעיון פה. ואף בעיני בשר ודם, בוא ותראה שהאמת היא נר לרגלינו בתחומים מסוימים, ששם האמת היא קריטית וחשובה. ואז הוא מגלה את זה בשלוש מישורים. יש שלוש מישורים שנראה שם, כן, שהאמת היא נר לרגליהם. כן? נראה. מה הם? שנאמר, תועבת מלאכים עשות רשע. רצון מלאכים, שפתי צדק. אז איפה יש אמת? אצל מי? כתוב. אבל מי אלו? מי אלו? אף אצל בשר ודם, השקר הוא נתאב. אצל מי נתאב השקר? תואבת? מלאכים. לא, כתוב. תואבת מלאכים עשות רשע. רצון מלאכים, שפתי צדק. אז אני שואל אתכם, במה באמת מלאכים מתאבים שקרים? אתם מכירים מלכי אומות העולם שמתאבים שקר? זה לא כל כך שכיח. אבל הסברנו. איפה מלאכים בשר ודם באמת מתאבים שקר? ואותם תחומים שהם חפצים בקיום מלכותם, וקיום מלכותם תלוי מה? במה? באמת. אגב, אני בכוונה מסייג את זה רק לאותם תחומים, שלא נעלה על הדעת. שלא נעלה על הדעת ונחשוב שמלאכים כבר הם אמיתיים בכל התחומים, וכל המחשבות שלהם זה אמת, וכל הפילוסופיות שלהם זה אמת. ודאי שלא. אבל נוכל למצוא בתוך כל ממלכה וממלכה, כמו שראינו לגבי חיל האוויר, נוכל למצוא מעגלים שלמים שברור גם למלאכים, שאם שם הדברים לא יתנהלו בדיוק מוחלט, מלכותם לא תיקון. ושם אפשר למצוא אמת. ודאי. מלכותם לא תיקון. שם אפשר למצוא אמת. זה אפילו מלאכים בשר ודם. זה אפילו פרעה. זה אפילו פרעה. מלאכים כמו פרעה. מערכות שלמות שהדברים מתנהלים בדייקנות נפלאה. הצבא, הכלכלה, משהו, משהו. היוונים! תראו איזה חידושים שהם הציעו לנו. חידושים אדירים. בהרבה תחומים אגב. הם עלו על אמיתות יוצאות מגדר רגל. עד כדי כך שחז"ל אמרו בזוהר הקדוש שחוכמת יוון קרובה לאורחא דמהימנותא. קרובה לדרך האמונה. דבר מדהים. זאת אומרת, הם עלו על הרבה אמיתות. ודאי וודאי מבחינה הנדסית, מבחינה גיאומטרית. כן? הרבה אמיתות מופלאות. עד היום חוקי הנדסה או כל מיני מבצעים אדריכליים, כן? הם מושתתים על חוקים שגילו היוונים. מה נגיד? לזה הכוונה פה. בואו ונראה שדגל האמת אפילו יקר וחשוב למלאכים בתחומים ורבדים שונים של קיום מלכותם. אבל כמובן שזה לא הפירוש היחידי למלאכים. הפירוש הזה אגב, שאמרתי כעת, לא מצאתי אותו במפרשים. מעניין שהמפרשים המסורתיים, כן, של עם ישראל, לא פרשו כך, כן, את הביטוי מלאכים פה, אלא המלאכים פה זה משל. ומהו הנמשל? מי הם המלאכים? לפי פירוש אחד, כן, פירוש הרלב"ג, הוא אומר, המלאכים פה זה לא פחות ולא יותר מאשר השכל. השכל הוא מלך, נכון? מה זה מלך? ראשי תיבות, מוח, לב, כבד. אז מי למעלה? מוח. אוי ובוי, שלא תחליף. למה השכל הוא למעלה? למה המוח הוא למעלה? כי המוח זה איבר האמת. המוח זה האיבר, קודש הקודשים. המוח נקרא קודש הקודשים, ההיכל הפנימי. המוח זה רמז למקומה של האמת. האמת מכונסת, כן? לעתים שאנחנו רוצים לדבר על מקומה של האמת, אנחנו מדברים על המוח. יש אמת שבלב, יש אמת שבמוח, כן? השכל הוא האמת. הוא כולל בקרבו השכל הבריא, כן? הוא מציין את מקום משכנה של האמת. אגב, אתה רוצה לדעת אם יש לך שכל? תגיד לי את מחשבתך, את ההשכלה שלך, אני אגיד לך, אם יש לך שכל. יכול שההשכלה שלך היא שקרית, סימן שזה לא שכל. זה בעצם מידה רעה שנכנסה בשכל. השכל הזה הוא חותמת גומי של איזה מידה לא טובה. זה כבר לא שכל, זה לא שכל מזוקק. זה שכל שנשלט על ידי הלב. לא מוח שליט על הלב, אלא לב שליט על המוח. כאשר הלב שליט על המוח, הלב הוא למעלה, אז מה מתקבל? למח. כן? וכאשר הכבד שולט, אז זה כלום. ממש האדם הוא כלום נקחת גדול, כן? הכבד זה רמז לתאבות, זה התאבות. כשהתאבות שולטות על הזכל, איפה אתה ואיפה האמת. אבל אם המוח שליט על הלב, והוא עצמאי לגמרי, ויש לו את אופיו הנקי והמזוקק. את זה אפשר לקנות על ידי שכל של תורה. ככל שאדם רגיל יותר לעמול בתורה, השכל שלו הולך ונבדל, הולך ומתרומם מהמידות הרעות. כך שכלו נהפך למשכן האמת. אמור לי את שכליך ואומר לך מה יחסך לאמת. איפה אתה נמצא ביחס לאמת? האם יש לך שכל נקי או אין לך שכל נקי? אומר הרלב"ג, השכל, הכוח הנפשי הנפלא הזה, הכוח הנפשי הזה שנקרא שכל, זה המלכים. זאת אומרת, הכוח הריכוזי של האמת בתוך הנפש, עוד טרם פעולתו, טרם פעולתו, טרם הופעתו בפועל, יש בתוכנו כוח כזה, נקרא שכל. מה הדבר השלישי? אומר רש"י, מה זה מלכים? תואבת מלכים. עשות רשע. מי המלכים? הדיינים. דייני ישראל. דייני ישראל. ששם אצלם ודאי שולט איזה שכל? השכל הזה. יפה. אז אנחנו מוצאים את האמת פה בשלוש רמות. אצל מלכים בשר ודם אנחנו מוצאים את זה ביחס לתחזוקת הרבדים שנוגעים לקיום הפיזי. ואולי רבדים נוספים. אבל שאין בהם סיבה לשקר וטעם לשקר, כי אתה רק תסבול מזה פרעו. למרות שאתה שקרן ברמה המוסרית, אבל אם לא תהיה אמיתי ברמות האחרות אתה תסבול. אז זהו אמת. זה רמה אחת של האמת, שיכולה להופיע גם אצל בשר ודם. יש... מה? זה הרמת האמת הכי בסיסית, היא שייכת, כמו שאמרתי מקודם, לדרך ארץ, לדברים הפשוטים. כן, אגב, לצערנו, הרבה פעמים אנשים בזים גם לאמת הזו, כן? שאדם פוגע בגופו, על ידי תזונה לא נכונה, הוא עובר על מה שכתוב, תואבת מלכים, שפתי רשע, שקר. כי בעצם הוא פוגע בחוקי יסוד הכי הכי פשוטים. הרי זה אינטרס פשוט שלך, שפשוט תחיה טוב יותר. למה שתהיה חולה? בפרט שכבר הוכח על פי דרכי הרפואה, שלנהוג באופן הזה, זה מקצר חייו של אדם. למה? זה אומר שהשקר כבר חדר לרבדים כל כך בסיסיים, שאפילו ברמות האלו האדם מתכחש לאמת. למרות כל סבלו. סבל פיזי, אני כבר מדבר על סבל מוסרי, שהוא הולך נגד האמת המוסרית שלו, מה שנקרא נגד מוסר הכליות שלו, והוא סובל מזה. ואף על פי כן, הוא ממשיך לשקר. כן? אבל אצל מלאכים, מכיוון שזה מערכות כלליות, זה מערכות יותר רחבות, לכן שם האמת נכנסת יותר חזק. אצל יחידים, הם יכולים להיות שקרנים גם ברמות האלו. אצל מלאכים שמופקדים במערכות שלמות, כן? שם יש יותר דאגה לאמת. פרעו חולם חלום. שבע פרות, שבע שיבולים. הוא נדהם מהחלום הזה. וכאשר באים לפתור לו את החלום, החרטומים אומרים לו, שבע בנות אתה מוליד, זה שבע פרות היפות, שבע בנות אתה קובר, זה שבע פרות הרעות. ואין פותר אותם לפרעו. יש פותרים, אבל אין דבריהם נכנסים באוזניו. שהיו החרטומים אומרים לו, שבע בנות אתה מוליד, שבע אתה קובר. למה? למה הוא לא מקבל את זה? למה הוא לא מקבל את הפירוש הזה? כי זה נוגע לעניינים הפרטיים שלו. אבל הוא מלך על אומה. הוא רוצה לפרש את החלומות על דרך של מה? של עניינים כלליים. ושהוא מבין ומקבל מיוסף את הפתרון, הדבר הראשון שהוא עושה, קודם כל, לתת ליוסף לנהל את הכלכלה של מצרים. יוסף, לך על פי האמת הכלכלית שלך. אני שקרן. אני לא מבין. אין חכם ואין אבון ממך. זאת אומרת, תראו איזה דאגה יש לו לכלכלת מצרים. הוא מפקיד את האמת הכלכלית בידיו של מי? נער עברי, העבד, אפילו שפתנו אינו דובר, ולא בקיא בנימוסי מצרים. תראו מה זה. הוא מעלה אותו מהבור. וכל זאת למה? כי הוא מבין שאם הוא לא יגייס את האמת הכלכלית בשעה הקשה הזו, כל המדינה הלכה. תראו איזה נאמנות לאמת. עד כדי כך שהוא מוכן להפקיד אדם שבמושגים של תרבות מצרים, מי הוא בכלל? מי זה יוסף? עבד, עברי. פלא פלא. הנה, תואבת מלאכים עשות רשע, במובן הזה, רצון מלאכים עשות רשע. אומר כן, רשי ורלבאים, כן, זה ברמה אחת, שמירת האמת ברמות הקיומיות, למעלה מזה, שמירת האמת ברמה של הדיינים, שזה הופעת האמת במערכות החיים החברתיות בין אדם לחברו, דיינים. ושמירת המרכז של האמת בתוך הנפש, שהוא השכל, לפי רשי. אלו שלושה היבטים של האמת. הנקודה המרכזית התמציתית זה השכל, ההופעה בדיני, בפסקי דיינים בין אדם וחברו, והדאגה לאמת הקיומית הבסיסית שאפילו מלכים מכירים בערכה. טוב, יש עוד דקה או שתיים, אנחנו בואו נעצור כאן לפעם, נעצור כאן, כבר אמרנו מספיק, וניכנס פעם הבאה לשלישי, זה דורש פה הקדמות והסברים, לא הספיק לנו הזמן.